שלום לכולם. פרשת יתרו. פרשה שמצד עצמה מרגשת מאוד. הנה אנחנו עומדים שוב לפני התיאור הנפלא, המופלא, אולי אפילו המופלא, של מעמד הר סיני. אני רוצה אבל להתמקד בנקודה אחת מתוך הדברים שכתובים בפרשה שלנו, על נושא מתן תורה. ומה אנחנו נתבונן בפסוקים ובמדרשים, ובסוף נעיין במאמר שכתב פרופסור שלום רוזנברג על הנושא של כפיית הר כגיגית. התורה מספרת לנו תוך כדי תיאור מעמד הר סיני את המציאות כפי שהייתה אז. וכך אומרת התורה בספר שמות פרק י"ט פסוק י"ז: ויוצא משה את העם לקראת האלוהים מן המחנה והתייצבו בתחתית ההר. ואנחנו צריכים להבין מה כוונת התורה כשהיא אומרת את המילים והתייצבו בתחתית ההר. אם יבונן בראשי נמצא שהוא מביא שני פירושים. הפירוש הראשון, לפי הפשט, ברגלי ההר, כלומר בשיפולה. והשני, על פי מדרש. והמדרש אומר שנתלש ההר ממקומו ונכפה עליהם כגיגית. המדרש הזה שמביא ראשי למעשה מופיע במסכת שבת. ודף פחת עמוד א', וכך אומר המדרש, ואני מצטט: והתעצמו בתחתית ההר, אמר רב דימי בר חמא בר חסא, מלמד שכפה עליהם הקדוש ברוך הוא את ההר כגיגית, ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו, שם תהה קבורתכם. אמר רבי אחא בר יעקב, מכאן מודעה רבה לאורייתא. כלומר, למעשה, עם ישראל יכולים לקבל תירוץ, ולומר שלכתחילה נאנסו הם לקבל את התורה, ולכן, לאחר מכן אינם חייבים לקיימה. אמר רבה, אף על פי כן, הדור, כלומר חזרו, קיבלו אבימי אחשוורוש, דכתיב, קיימו, וקיבלו היהודים, קיימו מה שקיבלו כבר. על מדרש זה, כבר הגשו מספר מפרשים, כמה וכמה קושיות. אנחנו נתייחס לשניים שמהם. התורה למעשה מספרת על עם ישראל שאמרו מיוזמתם, מתוך שמחה, מתוך דבקות, בקבלת התורה, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. זה מופיע בפרק חב דלד, פסוק ז'. אם כן, מדוע לכפות את ההר? מדוע לכפות עליהם הר כגיגית על מנת לקבל את התורה? שהרי נאמרו נעשה ונשמע. דבר השני, אם באמת בני ישראל קיבלו את התורה מתוך כפייה, הרי כפייה הזו היא נוגדת עיקרון חשוב ומרכזי ביהדות. והיכן הבחירה החופשית? כל יסוד הבחירה החופשית מהווה את משמעות השכר והעונש בעולם הזה ובעולם הבא. הרבה מהשאלות סביב כפיית ההר כגיגית העסיקו את חז"ל. אבל בואו נתבונן במדרש תנחומה. מדרש תנחומה באות נ"ח, סעיף ו', אומר סעיף ג', סליחה, אומר המדרש, ואני קורא: ואמר רב דימי בר חמא, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אם מקבלים אתם את התורה המותר, ואם לא, שם תהיה קבורתכם. ואם תאמר על התורה שבכתב כפה עליהם את ההר, והלא משעה שאמר להם מקבלים אתם את התורה, ענו כולם ואמרו נעשה ונשמע, מפני שאין בו יגיעה וצער, והיא מעט. אלא אמר להן על התורה שבעל פה, שיש בה דקדוקי מצוות קלות וחמורות. למעשה מהדברים הללו המובאים במדרש תנחומה, אנחנו מבינים מימד שנעשה ונשמע שנאמר על ידי עם ישראל מתייחסת לתורה שבכתב, שאותה באמת קיבלו מרצון, ולא שום כפייה. מדוע? משום שהיא, איך אומרים, בסבבה. יש בה חוסר, יגיעה וצער, היא יחסית קצרה, עניינית. לכן, משום שהיא יחסית לתורה שבעל פה, מעטה, מצומצמת, אז בכיף, נעשה ונשמע. אבל כפיית ההר כגיגית מתייחסת לתורה שבעל פה. תורה שבעל פה, בידוע ומן המפורסמות שלא צריכות ראייה, מעשה לימודה קשה, לימודה ארוך ומרובה בסייגים, ולכן צריך לכפות אותה עליהם. ואכן, כמו שאנחנו מביאים ממגילת אסתר, בימי אחשוורוש חזרו וקיבלו את התורה שבעל פה מרצון, כמו שקיבלו מרצון את התורה שבכתב במעמד הר סיני. ההסבר הזה של המדרש תנחומה מעורר תהיות, משום שאין בדבריו של המדרש שמסביר שהכפייה הייתה על התורה שבעל פה. ותשובה לשאלה, הרי הכפייה היא בניגוד לעיקרון שהזכרנו, ומה עם הבחירה החופשית? דבר נוסף, ידוע שאין משמעות לתורה שבעל פה בלי סליחה לתורה שבכתב בלי התורה שבעל פה. קבלת התורה שבכתב הייתה למעשה קבלה של התורה שבכתב ושל התורה שבעל פה. משום שלא ניתן להבין הרבה מן המצוות הכתובות שבתורה שבכתב ללא הליווי המבאר, המפרש ומסביר בתורה שבעל פה. אם ככה, לא מובן מדוע יש לחלק בין התורה שבכתב לתורה שבעל פה. כך לפחות לפי התנחומה, את התורה שבכתב קיבלו מרצון, את התורה שבעל פה קיבלו בכפייה. בעלי התוספות במסכת שבת, כדרגם, אומרים את הדברים הבאים ואני מצטט. כפה עליהם הר כגיגית, ואף על פי שכבר הקדימו נעשה לנשמע, שמה יהיו חוזרים כשיראו האש הגדולה שיצתה נשמתה. כלומר, נשמות עם ישראל פרחו ששמעו את עשרת הדיברות. יכול להיות שיגידו, תורה זו מסכנת חיים, אנחנו חוזרים בנו. מכאן משמע, מדברי בעלי התוספות, שהיה צורך לכפות את התורה שהתקבלה בהר סיני בכתב ושבעל פה, לא על מנת שלא יוכלו לחזור בהם. למה שיחזרו? הרי קיבלו עליהם. אלא מסבירים בעלי התוספות שייתכן שמעמד הר סיני, מתוך האש הגדולה, קולות וברקים ורעמים ועשן, גרמה להם ליציאת הנשמה. ואז יחזרו בהם מכוונתם לקבלה מרצון. אבל כן נכפה הדבר עליהם. וגם על דברי בעלי התוספות אפשר לשאול כמה שאלות. למעשה, אין בדבריהם שום תשובה עקרונית עדיין לשאלה שהעמדנו מקודם, ומה עם הבחירה החופשית. דבר נוסף, לא מוכרח שמריית האש הגדולה תצא נשמתם, והיא תגרום להם לחזור במרצונם, לחזור מבחירתם. או יותר מזה, האש ויציאת הנשמה יגרמו להם בדיוק מהלך הפוך, שיראו את הגדולה, ירצו לקבלה יותר ברצון. הנעשה ונשמע שקבלת התורה תהיה באופן מהותי יותר, עמוק יותר. המהר"ל מפראג בספרו תפארת ישראל בפרק ל"ו מסביר שכפיית ההר נועדה למנוע אמירה מעם ישראל שכביכול קבלת התורה תלויה ברצונם בלבד. ואם לא רצו, לא היו יכולים לא לקבל אותה. מה הבעיה באמירה הזו? אומר הרב, בעל ומחבר ציון חמדתי, אומר שהמהר"ל מסביר כי אז תהיה קבלת התורה מקרית, כלומר לא מוכרחת. ולא ייתכן שישלמות העולם כולו שמותנה בקבלת התורה. כידוע, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, תהיה תלויה בדבר שלא בטוח, אפשר כן, אפשר לא. שהרי אם כך, אפשר היה לי שישראל לא היו מסכימים לקבלת התורה. אנחנו רואים הוכחה וראיה לדבר, שבימי יחזקאל הנביא, באו מזקני יהודה לפרוק עול ולהיות ככל העמים, ועל כך עונה להם הנביא. העולה על רוחכם היו לא תהיה, חייאני נאום השם, השם אלוקים, אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה, ובחימה שפוחה אם לא חליכם. לכן המשיך המהר"ל ואומר, לפיכך כפה עליהם הר כגיגית, שהחיבור הזה בין תורה לעם ישראל הוא הכרחי, ולא דבר שאפשר שיהיה ואפשר שלא שיהיה, שלאחר קבלת התורה היא לשלמות כל העולם. אין איך יהיה בדבר זה אפשרות כלל. כמה למעשה היה גם מי שרצה לעשות חלוקה בין עם ישראל לבין הערב רב שעל העימיים. עם ישראל אמור נעשה ונשמע, ואילו הכפייה שמוזכרת בדברי רב אבדימי מתייחס לערב רב, שמבחינתם לא הייתה אפשרות אלא לכפות עליהם את ההר כדי שיקבלו את התורה או שיפרדו מעם ישראל. לכן, דברי רבי אחא כשאומר מכאן מודעה רבה לאורייתא, מתייחסת לא לעם ישראל, מתייחסת לערב רב ולמי שיצא מהם. העם היהודי מקבל את התורה מתוך רצון ולא מתוך כפייה. נכון, אם כן עולה השאלה, מה יש להם לקבלה מחדש בימי אחשוורוש? אלא שנוכחו לדעת שגזירת המן להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים כללה גם את הערב רב, למרות שהם הוכיחו בכל הזדמנות שרק יכלו שהם יותר צדיקים מהאפיפיור. גזירת המן החזירה אותם למקומה. כך מבאר הרב קורמן בספרו יציאת מצרים ומתן תורה. ההסבר הזה מאוד מעניין, אך אנחנו רוצים לראות הסבר נוסף מעניין בדבריו של הרב שלמה גורן, זכר צדיק לברכה. למעשה, לפי דבריו של הרב גורן, אנחנו מוצאים מימד אחר. והמימד אחר הוא רוחני פסיכולוגי. וכך אומר הרב בתורת המועדים, עמוד 573. לאחר שנוכחו בכל הנסיבות, וראו את כל מעשי השם ונפלאותיו, וכן התופעות הנסיעות, וכי במצב כזה אפשר שלא לקבל את דבר השם. זוהי הכפייה של הר כגילית, שכן במצב כזה לא הייתה ברירה אחרת, ומאחר שכן התעוררה הבעיה, איזה ערך יש לקבלת התורה תוך שלילת חופש הבחירה החופשית? לכן ציווה השם מצוות הגבלה מהר סיני. כלומר, כדי להתרחק מן הכפייה הפסיכולוגית, שהיא הכפייה של ההר כגיגית, הקדש ברוך הוא מצווה עליהם להתרחק מן ההר. וכך מתגברת תחושת הבחירה החופשית. הרב קוק בספרו עולת ראייה, בחלק הראשון, כותב את הדברים הבאים. המילים נעשה ונשמע נאמרו על ידי הנפשות, כי הם נהנות מאור השם העליון של התורה, וזהו רצונם וכבודם לקבל עליהם עול תורה ומצוות. אך כפיית ההר כגיגית הייתה מיועדת רק לגופים, שקיום התורה והמצוות לא היה מרצונם, ועל כן נכפה עליהם. כן, אנחנו רואים כמה מימדים בעניין הזה של כפיית ההר כגיגית, מה המשמעות שלו. הפרופסור שלום רוזנברג כותב דברים נפלאים על הגמרא במסכת שבת שהזכרנו, דף פ"ח עמוד א', ואני רוצה לקרוא את דבריו. כפיית ההר במתן תורה היא אלגוריה לכפייה שבוודאיות החיים. במצב כזה, האמונה אינה רצון, כי היא מכרח, והתייצבו בתחתית ההר. אמר הרב דימי בר חמא בר חסא מלמד שכפה עליהם את ההר כגיגית ואמר להם, אם אתם מקבלים התורה מוטב, ואם לאו, שם תהיה קבורתכם. אמר רבי אח בר יעקב, מכאן מודעה רבה לאורייתא. אמר רבא, אף על פי כן, הדור קיבלו אבימי אחשוורוש, דכתיב, קיבלו היהודים, קיימו מה שקיבלו כבר. הזכרנו, זה המדרש. ולמעשה ממשיך פרופסור שלום רוזנברג ואומר, לפנינו אלגוריה נפלאה, הדנה בשאלות היחסים שבין חירות וכפייה. שהרי כפיית ההר היא כפיית הרצון. אך לפני שנדון במשמעות הדברים, זקוקים לנו להערה מקדימה שתאפשר לנו לקרוא כפשוטם של דברים. שהרי האלגוריה מניחה שאנו מודעים לשני מושגים הלכתיים יסודיים, מודעה וקיום. על המודעה נוכל לעמוד מתוך דברי הרמב״ם בהלכות מכירה בפרק י' הלכה א'. מי שאנסו עד שמחר, ממכרו ממכר, בין במטלטלין, בין בקרקעות, מפני אונסו גמר ומקנה. לפיכך, אם מסר מודעה קודם שימכור, ואמר לשני עדים, דעו, שזה שאני מוכר חפץ פלוני או שדה פלוני לפלוני, בני שאני אנוס, הרי הממכר בתה. כלומר, המושג המשפטי השני הוא הקיום. קיום שטר מבטל את הספקות העלולות להתעורר בו. מודעה וקיום פועלים אם כן בצורה ניגודית. מעתה יכולים אנו לנסות ולחדור למשמעות הדיון. פירושים נעים, כך אומר פרופסור רוזנברג, נאמרו על קטע תלמודי זה של כפיית ההר כגיגית. וכך הוא כותב, בחרתי כאן בפירושו של ענק הפילוסופיה היהודית, רבי חסדאי קרקש, בספרו אור השם. לפירושו, הכפייה מדברת על איום על החיים, היא אלגוריה לכפייה אחרת. כוונתנו לכפייה הנובעת מוודאות הדברים עצמם. הוודאות שהמתמטיקה והפיזיקה כופים עלינו, ואולי, אני מדגיש את ואולי, הכפייה שמקורה בניסים. ההגעה לוודאות מוחלטת באמונה, פירושה ביטול הבחירה. למה שנתבאר שהאמונה נקנית באמצעות הקדמות שכליות כמתמטיקה, וכל שכן באמצעות הנבואה שהייתה במעמד הנכבד ההוא, בהר סיני. לא יהיה לרצון שום מבוא בה. הכפייה מאפיינת מצב זה, ואנו פועלים מפלי שרצוננו יוכל להשפיע עלינו. במצב זה היה להם שיאמינו, ירצו או לא ירצו. הנה, אם כן היו מוכרחים על האמונה, ודימה ההכרח הזה כאילו קפה להם ההר כגיגית. כפיית ההר והאיום על חייהם היא אכן אלגוריה, כדי לבדל את האונס שבא בעקבות הנבואה והניסים, האותות העצומים. במצב זה, הסטייה מהדרך ודאית, היא סטייה מדרך החיים, מיתה וקבורה. אז כך הגיב הרב אח, בר יעקב, מכאן מודעה רבה לאורייתא. מה המשמעותם של שכר ועונש כשאין לנו חירות? חירות לקבל או לסרב? בנוסח אחר, אילו הגיהנום היה במחנה יהודה, אז כולנו היו מקפידים בקלה כבחמורה. אך אז לא הייתה גם משמעות דתית לעבודת השם. על כך עונה רבה, הדור קיבלו בימי אחשוורוש דכתיב, קיימו וקיבלו היהודים קיימו מה שקיבלו כבר. יש קיום כנגד המודעה. כך מפרש הרב קרקש, אחר שנראה שבאמצעות השמחה שהיו שמחים, על הניסים ועל הפורקן שנעשו להם בימים ההם, קיימו מה שקיבלו כבר. הרי המודעה בטלה מאליה. זה יסוד חשוב בהגות רבנו קרקש. אדם נשפט על תגובתו האמוציונלית לאמת, הערבות והשמחה שבו נתלה הגמול באמונות. כדי להסביר זאת, אומר הרב שלום רוזנברג, הרשה לעצמי להשתמש באמרה חכמה שניסתה להגדיר את ההבדל בין נוירוטי לפסיכוטי. הפסיכוטי חושב ששתיים ועוד שתיים שווה חמש. הנוירוטי יודע ששתיים ועוד שתיים שווה ארבע, אך זה מפריע לו. תגובתי למציאות שאינני יכול לשנות היא ביטוי לחירות שבי. אף אם האמונה היא הכרחית, הרי שתגובתי עליה מביאה אותי למשפט. השמחה של פורים, השמחה של מצווה, היא הקיום החופשי של מה שהוטל עלינו בכפייה. דבר זה מתאים בתקבולת ניגודית לסיפור חסידי, המספר שיהודי מגיע לרבי מקוצק ובוכה לפניו שיש לו ספקות באמונה. ומה אם יש לך ספקות? אז לד דין ולד דיין? ומה בכך? אזי כל החיים חסרי משמעות. אם כך נושעת, היום בנורא. כשמחה של מצווה, גם המועקה הנובעת מהספקות ראויה לשכר. על פי רמזים במחשבה החסידית ממשיך פרופסור שלום רוזנברג, בייחוד במשנתו של רבי נחמן מברסלב, יכולים אנו לפתח כיוון שונה במקצת להבנת הסוגיה. אומנם כן, הכפייה מבוטט בעובדה שאנו נמצאים בפני ניסים גלויים, ומכאן מודעה רבה. אולם הערתו של רבה מקבלת משמעות שונה. בגזרות המן הרשע התגלה בפנינו בצורה טרגית, עולם בו שולט הסתר פנים, אין הוכחות, אין רציונליות, הכל תלוי באמונה. זה ועוד, קבלת התורה הופכת עכשיו תלויה ברצון ישראל, הנרדף דווקא, בגין רצונו לשמור על הברית עם הקדוש ברוך הוא. וזאת במציאות נורא שתוארה במזמור בני קורח. חרפו לי צורריי באומרם אליי כל היום, איה אלוהיך. כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצון טבחה. כלומר, רבא מתאר לפי זה קיום התורה בעקבות המעבר מעולם בו האמת שקופה לעולם בו שולטים צללי הספקות. כאן נעוצה תזה המרכזית של רבי נחמן. האמונה לא תהיה וגם לא הייתה אף פעם כמתמטיקה. גם כן, איך אמר פעם איש מוסר לתלמידו, אין לך קושיות, יש לך תירוצים. תירוצים להצדיק את פעולות היצר. אמנם כן, יש הרבה תירוצים וטוענות, אך יש גם קושיות. אחרית הימים היא הגאולה מצללי הספק. אך אנו חיים בעולם שטרם נגמל, ורב הבא להעמיד אותנו על חיי הגבורה, שאנו חייבים לחיות בעולם שאינו נגאל, כשלדאבוננו ההר רחוק מאיתנו. הכפייה של ההר כגיגית משמעותה בממדים שונים. אם אנחנו נרצה ונאמר שהכפייה של ההר כגיגית נועדה לכפות עלינו את התורה שבעל פה, זה הסבר. אך אם נתבונן היטב, בוודאות נוכל לומר שאיננו יודעים ויכולים לקיים את התורה שבכתב שקיבלנו מרצון ללא התורה שבעל פה. ואם כן, מה תועלת יש באמירה של נעשה ונשמע? אם נתבונן ונאמר שמדובר על הערב רב ועם ישראל מקבל את הכל בשמחה, הרב הידוע שהערב רב נטמעו בעם ישראל והתערבבו אלו באלו. ואם כן, האם המילים נעשה ונשמע מאבדות אצל חלק מהעם ישראל שהם יהודים לכל עניין ודבר, כשרים למהדרים? האם אותם מילים נעשה ונשמע מצויים בספק בצללי הדמיון, בצללי האמיתות? בערפל לא נראה סביך. אם כן, הכפייה של ההר כגיגית מחייבת אותנו להתבונן מדוע היינו צריכים להיות כפויים. אני יודעתי, עניין הכפייה של ההר כגיגית בא ללמדנו מימד עמוק נוסף. וידוע, לכולנו נפש בהמית, הנטיות, התאוות, המשיכה אל האסור בדווקא. כי זה טבע האדם, סקרנו מיום לידתו. אבל הסקרנות הזו, יש בה תועלת, ויש בה את הסכנה. התועלת, מתוך הסקרנות והבירור והבדיקה, אנחנו מתפתחים ומפתחים, מקדמים ומעלים. אך באותה מידה, אנחנו יכולים להוריד מטה-מטה את מציאות החיים. הכל תלוי בנקודת המבט ונקודת התגובה. לא לחינם, אנחנו כפויים לדבר. כמו שאב מחנך את בנו, באופן כפייתי, שלא יעשה דבר פסול כזה או אחר, כי בסופו של עניין, מתוך מבט כולל, מבט הבא מעיניו של אב, שצבר ניסיון חיים, וצבר ידע בוודאי יותר מבנו, שנולד וגדל על ברכיו. התפיסה הזו של הידיעה איננה נוגעת לבחירה. כי כשאנחנו מתנהגים בילדותנו ללא בחירה, אלא מתוך נטייה של סקרנות, אנחנו מאבדים את הרגישות של הבחירה. אנחנו מאבדים את היכולת של הבחירה. אנחנו פשוט בנטייה, באופן כללי, בכל עניין ודבר. אם כן, הכפייה באה לומר לנו ולרמוז לנו שעלינו לכפות. עלינו לכפות את עצמנו, לכפות עלינו, בכוחנו אנחנו, לעשות את רצון השם. כי כבר אמרנו, נעשה ונשמע. כלומר, העשייה צריכה לבוא ראשית לכל, בתחילתה של כל עשייה, חשיבה, אמירה. קודם כל עושים, כי כך אנחנו מצווים. אנוכי השם אלוהיך, לא יהיה לך וכו'. הכפייה של ההר כגיגית, בא ללמדנו מימד עמוק מאוד בנפש האדם. שאם הוא לא יכפה את יצריו ואת אהבותיו, הרי חרב העולם יחד איתו. לא רק עולמו הפנימי, אלא עולמו החיצוני, של המקיפים אותו, של הסובבים אותו, וכך המעגלים הולכים ומתרחבים עד לעולם כולו. שהרי בידוע, גם אם אדם משליך בקבוק פלסטיק שלא למחזור, הרי בנקודה כלשהי בכדור הארץ, לפי דעה שמדברת על ההתחממות הגלובלית, יגרם נזק. אולי לאו דווקא מעליו, אבל כן, אולי באיזה מקום מסוים באפריקה או באסיה, אולי במדינה אחרת. השפעתנו על המציאות היא כל כך גדולה, שאם היינו מבינים את פירושו העמוק, או יותר נכון לומר, את התובנה העמוקה של כפיית ההר, היינו כופים את יצרנו, לעשות את רצון בוראנו. כפה עלינו הר כגיגית. נעשה ונשמע. נעשה באהבה. נעשה בשמחה. נעשה בדבקות את רצון השם. על ידי שנכפה את יצרנו לעשות רצון בוראנו. שבת שלום ומבורך.